אהבתי את בריין, אבל זה היה בלתי אפשרי לעשות איתו עסקים. הוא פשוט שיגע אותי. הייתה בו שחצנות וגם נגיעה של גאוותנות. היי, שלום. אתם מאזינים לפודקאסט ביטלמניקס, לי קוראים אורי קואז, וזה הפרק ה-99 בביטלמניקס. אתם מאמינים שהפרק הבא הוא הפרק ה-100 בביטלמניקס? אני לא. בפרק הזה אני ממשיך את מיני הסדרה על בריין אפשטיין, מיני סדרה שאני מודה, חביבה עליי מאוד, ועוסקת בביטל החמישי, אם אפשר לקרוא לו כך, כי יש כל כך הרבה מועמדים לתפקיד הזה. דבר אחד אפשר לומר רק על בריין. בריין עסק בלייצר שיבוטים של עצמו, והביטלס היו הלהקה הראשונה שהוא החתים והיו בצלמו ובדמותו. בחלק הקודם במיני הסדרה, החלק הרביעי, עסקתי הרבה בשנת 1963 של בריין. שנה שהייתה מטאורית בכל כך הרבה מובנים, אבל במיוחד עבור הביטלס שלו. המושג ביטלמניה נטמע היטב בבריטניה, ובריין עסק ללא הרף בניסיונות לפרוץ את תקרת הזכוכית ולייבא את התופעה הזו, הביטלמניה, גם למקומות אחרים בעולם, אירופה ובמיוחד אמריקה. ההצלחה באמריקה, מקום הולדתו של אלוויס, הייתה תנאי סף כדי להגיע לאותה הצלחה כבירה ומשנת סדרי עולם, כמו שבריין רצה. בתחילה אמריקה הייתה אדישה לתופעה הזו מליברפול, ובריין למד שיעור חשוב במיתוג. אם אין לך את חברת התקליטים הגדולה באמריקה מאחוריך, זה לא יעבוד. בריין הפך עולמות כדי שחברת קפיטול תוציא לאור באמריקה את תקליטי הביטלס, ותוך כדי התהליך הוא קיבל אישור לכך שהביטלמניה הולכת ומחלחלת לאמריקה, כשאד סליבן, המנחה הוותיק של תוכנית האירוח הגדולה באמריקה, הביע עניין בביטלס. בפרק החדש, שהוא החלק החמישי במיני הסדרה, נראה איך בריין צולח את שנת 64 ואת שנת 65, ונכיר בין היתר כמה מדמויות המפתח בחייו.
Rumors around that this is Britain's revenge for the Boston Tea Party. 3,000 screaming teenagers are at New York's Kennedy Airport to greet, you guessed it, the Beatles. This rock and roll group has taken over as the kingpins of musical appreciation among the younger element. Some music critics call their harmony unmistakably diatonic. Others say it's pandiatomic. Parents say it's just plain pandemonium. Their first meeting with the American press brings forth an interview laced with quips and humor. You'd laugh too, with a gross of $17 million last year.
הביטלס נחתו בשדה התעופה JFK ב-7 בפברואר 1964, ובריין לא שיער בנפשו עד כמה העבודה שלו הניבה פרי. הקמפיין הגדול של הביטלס מגיעים, יחד עם הוצאת הסינגל I Want to Hold Your Hand בחברת קפיטול, עשו את שלהם. אבל לא רק. בפרוץ הביטלמניה בבריטניה, בריין התעקש שכל מי שירצה לייצר מרצ'נדייז שקשורים בביטלס, מביגוד ועד לסיכות שתולים על החולצות, יצטרך לקבל רישיון מחברת נמז אנטרפרייזז. הרצון הזה של בריין לא עמד במבחן המציאות, וחברות פשוט התעלמו והתחילו לייצר ולמכור מרצ'נדייז ללא רישיון. כשהביטלמניה הרימה ראש באמריקה, עוד לפני שהביטלס הגיעו לשם, לא היה ניתן לאכוף את נושא המרצ'נדייז בשוק העצום הזה. בריין פנה לעורך הדין הלונדוני שלו, שחיפש עבורו דמות שתוכל לנהל את האופרציה הזו באמריקה, ולהוריד מבריין את האחריות לכך. ניקי ביירן, יזם לונדוני בן 37, היה האיש. ב-4 בדצמבר 1963 הוקמה חברת סלטאב, שזה בעצם המילה ביטלס מאויתת לאחור. המטרה של החברה שהקים ניקי ביירן הייתה כאמור לטפל בכל מה שקשור במרצ'נדייז באמריקה. ניקי לא ממש ידע מה תהיה חלוקת האחוזים בין החברה החדשה לנמז, ועורך הדין של בריין השאיר את נושא חלוקת האחוזים פתוח, והשאיר לניקי למלא את האחוזים שהוא רוצה לקבל. ניקי בחר ב10%, מה שאמר שמכל רישיון שהוא יעניק לחברה כלשהי לייצר מרצ'נדייז, הוא יקבל 10% מרווחי המחירות שלה. ומאותם 10%, נמז תקבל 10% גם היא. עסקה גרועה מאוד לבריין, לביטלס ולנמז. באותה העת לא היה לבריין זמן לעסוק בכך, וביירן קצת ניצל את האנדרלמוסיה שהייתה לביטלס ולבריין בעולם המרצ'נדייז. אבל העסקה הזו מצביעה על כך שבריין לא חשב על האספקטים הללו מראש, והתחיל לאבד את הראש בתוך ים של אנשים שרצו גם הם לשאוב כספים מההצלחה של הביטלס. לאחר שהוקמה החברה וניקי ביירן וסלטב החלו לעבוד באמריקה, היה לו רעיון לקראת ההגעה של הביטלס לניו יורק. הוא פרסם הודעה, ובה היה כתוב שכל מי שיגיע לשדה התעופה JFK כדי לקבל את פני הלהקה, יקבל חולצה חינם. יכול מאוד להיות שלטריק הקטן הזה היה חלק בהמוני בני הנוער שהגיעו לקבל את פני הביטלס בשדה התעופה, ויצרו את התמונה הכוללת הזו של ביטלמניה עצומה בגודלה. מעין מציאות מדומה, שהפכה למציאות אמיתית ולהוריקן שסבב סביב הביקור של הביטלס באמריקה. שם בניו יורק נערכה לביטלס קבלת פנים שאורגנה על ידי חברת קפיטול. שם גם פגש בריין את סיד ברנשטיין, אותו אמרגן ניו יורקי שאיתו הוא סגר יותר מחצי שנה קודם לכן את ההופעות בקרנגי הול. סיד סיפר שבריין היה המום מצד אחד ומלמל, זה יותר גדול אפילו ממה שקורה בבריטניה. אבל מצד שני, הוא שמר על איפוק ועל קור רוח. כשהביטלס ובריין התמקמו במלון הפלאזה בניו יורק, בריין התקשר לחבר הטוב שלו מליברפול, ג'פרי אליס. ג'פרי היה חבר של בריין עוד מהימים המוקדמים בליברפול, והוא היה גדול ממנו ב4 שנים. ב-1958, ג'פרי עשה רילוקיישן מטעם חברת הביטוח שבה הוא עבד, למשרדים של החברה בניו יורק, ובריין וג'פרי שמרו על קשר לאורך השנים. לאחר ההופעה של הביטלס במופע הווריאטי המלכותי השנתי בנובמבר 1963, ג'פרי קיבל שיחה מאימו שאמרה לו, החבר שלך בריין עושה חיל. לאחר מכן ג'פרי קיבל מכתב מבריין שבישר לו שהוא עומד להגיע לניו יורק כדי לקדם שם את הביטלס, וביקש ממנו עצה. אני לא יודע כלום על ניו יורק, תייעץ לי לגבי מלון טוב שיעשה רושם. כשבריין הגיע לניו יורק בסופה של 1963, השניים נפגשו ובריין ביקש עצה נוספת. האם אתה מכיר עיתונאים שיוכלו לעזור לי בפרסום של הביטלס כאן? ג'פרי הכיר מהעבודה שלו את דייוויד גרד לואו, שעבד עבור המגזין לוק, והיה מעורב גם במגזין האינסיידר. דייוויד, יש לי כאן חבר ותיק מליברפול, שיש לו להקה מוזיקלית. הוא אומר שהם יהיו חשובים, והם נקראים הביטלס. כמו כולם, דייוויד תהה על השם המוזר של הלהקה, וג'פרי אמר לו שבריין ייצור איתו קשר. כשהם נפגשו, דייוויד לקח את בריין לעורך שלו, ובריין הראה לו תמונות של הביטלס. מעולם לא ראיתי תמונות של בחורים עם שיער ארוך כזה במגזין שלנו, האורך אמר לבריין כשהוא דוחה את הרעיון לכתבה עליהם. בסופו של דבר, הקשר עם דייוויד הניב כתבה מאוד קטנה באינסיידר, ולאחר מכן דייוויד קישר אותו עם הניו יורקר. בריין מאוד התרשם מהקשר החדש שהתווה לו ג'פרי עם דייוויד, והחל לחשוב שאולי ג'פרי יוכל להשתלב ולתרום לנמז אנטרפרייזז. עכשיו כשהביטלס ובריין הגיעו בפברואר 1964 לאמריקה, בריין הזמין את ג'פרי לארוחת ערב. ככה סיפר ג'פרי. המלון היה מוקף במעריצים צורכים וכמה מהשוטרים המובחרים בניו יורק שהיו רכובים על סוסים והרחיקו את המעריצים. אף אחד לא הורשע להיכנס לפלאזה, אלא אם כן הם היו אורחים או יכלו להוכיח שיש להם עסקים שם. הצלחתי להיכנס בלי יותר מדי קושי. אולי לא נראיתי כמו מעריץ צורח באותה התקופה. עליתי לסוויטה של בריין שבחוכמתו הייתה ממוקמת בקומה אחרת מזו של הביטלס, כדי לשמור על פרטיותו. שוחחנו זמן מה ואז הוא אמר, בוא נרד לפגוש את הבויז. ירדתי כמה קומות לסוויטה של הביטלס, ושם היו שלושה מהם, ג'ון, פול ורינגו. זה היה מחזה מאוד מוזר, כי הם התבטלו על המיטות באחד מחדרי השינה, כשהטלוויזיה מראה אותם מגיעים למלון, ותמונות של המלון שבו שהינו באותו הזמן ריצדו על המסך. צליל הטלוויזיה היה כבוי, והם הפעילו רדיו כדי לשמוע את השירים שלהם מתנגנים בכל התחנות. סינתיה לנון הייתה גם היא שם. בריין שמר עליה ברקע, כי הוא חשב שזה יהיה רע לתדמית של כל אחד מחברי הביטלס להיות נשוי, והוא רצה לשמור שההתלהבות של המעריצים תהיה בשיא. בריין הציג אותי בפני הביטלס כבחור מליברפול, ולא נראה שזה ממש עניין אותם. משם המשכנו שנינו למסעדת ה-Four Seasons, מסעדה מאוד יוקרתית בניו יורק. בריין שלף מעטפה שעליה היה כתוב ה-Four Seasons. שאלתי מה זה? בפנים היו הזמנות לארבעת חברי הביטלס לסעוד ב-Four Seasons בחינם, עד לסכום של $100. מה שהיה הון תועפות ב-1964. בריין אמר, הביטלס לא עומדים להגיע, אבל אני המנהל שלהם, ואנחנו נוכל. ג'פרי סיפר שהערצת הביטלס העניקה לבריין הרבה ביטחון עצמי כלפי חוץ. הוא ידע מה הוא רוצה לעשות. הוא ידע שיש לו אקט מנצח עולמי ביד. הוא ידע שהוא יכול להשיג כמעט כל מה שהוא רוצה עבור הביטלס. והוא בהחלט הקרין הופעה בטוחה בעצמה, הרבה יותר ממה שהיה כשהכרתי אותו בליברפול, לפני שכל זה החל לקרות.
Now yesterday and today our theater has been jammed with newspapermen and hundreds of photographers from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now tonight you're going to twice be entertained by them, right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles!
הביקור באמריקה התנהל מעל הציפיות. בתשעה בפברואר, הביטלס הופיעו במופע של אד סליבן ושברו את שיאי הצפייה עבור התוכנית שלו. למחרת הם הופיעו בוושינגטון, וב-12 בפברואר הגיעו שתי ההופעות המיוחלות בקרנגי הול, ההופעות שהתחילו את המסע של בריין והביטלס לאמריקה. כך סיפר סיד ברנשטיין. אחרי המופע של אד סליבן התעוררה מהומה גדולה. כולם התקשרו אליי והתחננו לכרטיסים. לבסוף נאלצתי להוסיף 300 כיסאות על הבמה רק כדי להכיל עוד אנשים בקהל. במהלך ההפסקה ניגשה אליי גברת סטסקי, הגברת שמולה קבעתי את ההופעות בקרנגי הול. היא הייתה עצבנית ואמרה, מר ברנשטיין, מעולם לא ראיתי דבר כזה. הרבה אנשים עומדים על כיסאות וצועקים. למה עשית לי את זה? כשסיפרת לי שהם תופעה, הנחתי שאתה מדבר על אנסמבל כלי מיתר. אמרתי, אבל אני מעולם לא אמרתי את זה. והיא אמרה, אל תחזור לכאן שוב לעולם. שילמתי לבריין את הערבות של $6,500, והרווחתי $10,000 בשתי ההופעות. אז התברר שהאימור שלי השתלם. בריין היה מרוצה ביותר ואמר, סיד, בכל פעם שהביטלס ינגנו בניו יורק, בגלל שעשית את כל מה שביקשתי ממך, אתה תהיה האיש שאיתו נדבר כשנבוא לכאן שוב. בזמן השהייה של בריין עם הביטלס באמריקה, בריין ביקש מחברת קפיטול שתקצה לו עוזרת אישית או מזכירה, ואם אפשר שתהיה אנגליה. ונדי הנסון הסכימה לקחת על עצמה את המשרה הזמנית הזו, והצטרפה לבריין במלון הפלאזה בניו יורק. בריין התרשם מאוד מהעבודה של ונדי. לאחר ההופעות בקרנגי הול, הביטלס עשו דרכם למיאמי, שם הם פגשו את קסיוס קליי, הלו מוחמד עלי, נחו מעט והופיעו שוב בתוכנית של אד סליבן ב-16 בפברואר. ב-22 בפברואר 1964, בריין והביטלס נחתו בלונדון וקיבלו קבלת פנים של מי שכבשו את אמריקה בסערה. בשדה התעופה, הכתבים עטו על חברי הלהקה וראיינו אותם על המסע המדהים שלהם לאמריקה. בין לבין, חברי הלהקה עקצו קצת את בריין. בריאיון לבריטיש פאת, המראיין שאל האם אשתו של ג'ון אהבה את מיאמי, וג'ון לגלג על הרצון של בריאן להסתיר את העובדה שהוא נשוי, ורינגו עקץ גם הוא. אל תגלה להם שהוא נשוי, זה סוד. המראיין המשיך ואמר, שמעתי שאתם עומדים להיות מיליונרים עד סוף השנה. האם יש לכם זמן לבזבז את כל הכסף הזה? חברי הלהקה שאלו כולם יחדיו, איזה כסף? והמראיין המשיך לעקוץ. הוא, בריאן, לא נותן לכם? חברי הלהקה ענו שלא, והאריסון הוסיף בעוקצנות, ראית את המכונית שלו?
Did you ever have a chance, John, to just get away on your own without anybody recognizing you?
We borrowed a couple of millionaires' houses, you know. Well,
we did. You could afford to buy a couple of millionaires' houses, couldn't you?
No, John, yeah, no, yeah. John, we're sooner borrow them, it's cheaper. And we did a bit of water skiing. Well, sort of, anyway.
Yeah, we had a great time. Did your wife enjoy it over there?
Yeah, she loved it. Who? Who? Who?
Don't tell him he's married. It's a secret.
Oh, I'm sorry.
I hear anyway that the four of you are going to be millionaires by the end of the year.
Oh,
yeah.
That's nice.
Have you got time to actually spend this money?
What money?
You get money as well.
Doesn't he give any to you?
No. You see that car of his.
אחרי ההצלחה הענקית שהייתה מעבר לכל דמיון עבור בריאן, הצעד הבא היה להעביר סופית את הפעילות של חברת NEMS Enterprises ללונדון. סיפרתי בפרק הקודם על המשרדים הצנועים בלונדון שהקים טוני ברו, איש היחץ שגייס בריאן לחברה בשנה שעברה. המעבר הגדול של החברה ללונדון התרחש בתשעה במרץ 1964, והוא סימל את הפרידה הסופית של בריאן מהחנויות המשפחתיות של NEMS בליברפול, ובעצם מהעסק המשפחתי. בריאן סיפר לחבר הטוב שלו ג'פרי על המעבר ללונדון שהפחיד אותו. בריאן סיפר שלונדון היא המרכז של עסקי הבידור בבריטניה, ושהוא נאלץ להרחיב את העסק מכיוון שהייתה לו עבודה רבה. הוא לא אהב עבודה משרדית בכלל, והוא כן אהב שיש סביבו אנשים שהוא מכיר. הוא אמר שיש הרבה אנשים בלונדון שישמחו לבוא ולעבוד עבור הנהלת הביטלס, אבל הוא חשש מאוד מהמניעים שלהם. אליסטור טיילור, שהיה העוזר של בריאן בליברפול, אמר שזו הייתה החלטה של בריאן, בין אם אהבנו אותה ובין אם לא. זה לא היה קשור לליברפול, פשוט הכל קרה בלונדון, אבל אני חושב שליברפול לא באמת סלחה לו על כך. זה היה חייב לקרות. העסק הפך פתאום למכונה ענקית. המשרדים החדשים של NEMS Enterprises מוקמו ברחוב ארגייל, ממש ליד תיאטרון הפלדיום המכובד, שלאחר ההופעה של הביטלס שם הוצתה ביטלמניה ברחבי בריטניה. המחשבה שהמשרד ממוקם ליד תיאטרון מכובד שכזה, סגרה מעגל עם השאיפה הלא מוגשמת של בריאן להיות שחקן. הדלת שנסגרה אז פתחה חלון אחר, והנה הוא מקים את העסק המשגשג שלו ליד התיאטרון המצליח, שירח את הכוכבים הגדולים ביותר. במכתב ששלח בריאן לכלל עובדי החברה, ביניהם גם האומנים החתומים בה, הוא בישר על המעבר ללונדון, ועל כך שאליסטור טיילור, שעזב את החברה ב-1962 וחזר אליה בשנה שעברה, יהפוך למנהל המשרד הלונדוני. אליסטור עזב את משרת העוזר של בריאן ב-1962, ועבר לעבוד בחברת התקליטים פאי בלונדון. יש האומרים שהעזיבה ללונדון, עוד לפני שבריאן בכלל חשב על כך, הייתה בגלל מחלת האסטמה של אשתו. ב-1963 בריאן נתקל באליסטור, והציע לו משכורת שנתית גבוהה של מעל £1,000. אליסטור עבר לעבוד ב-NEMS Enterprises, ועכשיו כאמור קיבל את ניהול המשרד הלונדוני החדש. במכתב עבור עובדי החברה, בריאן הזכיר כמה דגשים שהעידו מאוד על החשיבות של משמעת צבאית בחברה. המכתב התחיל עם סלוגן. NEMS Enterprises מספקת את הניהול וההכוונה הטובים והיעילים ביותר של אומנים בעולם. זו חייבת להיות ללא ספק המטרה העיקרית שלנו, וכל הצוות צריך לזכור אותה. אליסטור טיילור ייעץ לכם לגבי פרטי הפעלת המשרדים החדשים. אבל אני רוצה לציין באופן אישי דבר אחד או שניים. קודם כל, מכיוון שהארגון שלנו נמצא בעין הציבורית, הכי חשוב שנציג את החזית הטובה ביותר. יש להתייחס לכל המבקרים באדיבות מרבית. העבודה חייבת להתבצע בצורה חלקה ויעילה, ללא שום מהומה. והכי חשוב, המשרדים עצמם חייבים להיות מסודרים ונקיים בכל עת. עניין נוסף שעליי לבקש מכם להתייחס אליו בזהירות, הוא הגישה לבלתי מורשים או לאנשים מחוץ לארגון בנוגע למידע על החברה. זה בהחלט לא בסדר שמישהו ידון עם העיתונות בכל עסק באשר הוא. יש חשיבות רבה בהצמדות לכלל הזה. היו מי שהביאו נכונות להישאר בליברפול. למשל, ג'רי מרסדן, שהוביל את ג'רי והפייסמייקרס. לא נסעתי ללונדון, נשארתי בליברפול. זה לא היה חשוב לי. בריין עשה את העסקה הזו. מעולם לא נהגתי להיכנס למשרד של נמס גם כשהוא היה בליברפול. בריין היה מתקשר, ואנחנו היינו עובדים. נפגשתי עם בריין בלונדון, והוא נהג לראות אותי בליברפול. פשוט לא רציתי לגור בלונדון. גם בריל אדמס, המזכירה של בריין, לא רצתה לעבור ללונדון. היא עזבה את תפקידה והחלה לעבוד כמזכירה של ריי מקפול, הבעלים של מועדון הקוורן. מאוחר יותר היא נישאה לבוב וולר, הדי-ג'יי של המועדון, שהפך ליד ימינו של ריי מקפול. חברי הביטלס כבר עברו חלקית להתגורר בלונדון מאז קיץ 1963, אבל הם שהו בבית המלון פרזידנט ליד הבריטיש מיוזיום. הבעיה הייתה שמעריצים החלו להתגודד סביב בית המלון עם פרוץ הביטלמניה בבריטניה ועם ההצלחה הענקית של הסינגל She Loves You, וזה הפך לבלתי נסבל עבור כולם. בריין טיפל גם בסוגיה הזו. הוא מצא דירה בת 3 חדרי שינה במייפר ליד הייד פארק, והעניק את אחד מחדרי השינה למשפחת לנון. את שאר החדרים הנותרים חלקו שאר חברי הלהקה. הסידור הזה לא החזיק הרבה זמן, ובשלב מסוים ג'ון וסינתיה קיבלו דירה קטנה משלהם. פול עבר לגור עם משפחת אשר, ועכשיו, בתחילת 1964, שני הרווקים, ג'ורג' ורינגו, עברו לגור בדירת שותפים בוואדון האוס, כשבריין מתגורר בדירה מעליהם, וגם פטי בויד, אשתו העתידית של ג'ורג', התגוררה שם בבניין. פיטר בראון, שעדיין ניהל בתקופה הזו את חנות התקליטים של נמס בווייט שאפל בליברפול, הגיע לבקר את בריין בלונדון וסיפר. אני חושב שבריין רצה לגור באחד מאזורי המגורים היותר אקסקלוסיביים. הוא התאשר לאחרונה, ובאותו הזמן הוא היה מאוד בעניין של אדריכלות מודרנית וריהוט מודרני. אז וודן האוס התאים לו באופן מושלם, כי זה היה בניין חדש לגמרי, שנחשב למרהיב למדי באותם ימים של שנות ה-60 המוקדמות. המעבר ללונדון והצמיחה המטאורית של החברה שלו הביאו גם מתחים לבריין, שהפך לחשדן. ככה סיפר אליסטור טיילור. בריין יכל להיות הבחור הכי מקסים, והוא יכל להיות you know what הכי גדול בעולם. אף פעם לא ידעת איפה אתה בדיוק איתו. אני התפטרתי פעמיים במהלך השנים, והוא פיטר אותי 4 פעמים. בשלב מסוים הוא פיטר את כל חברת הניהול בטלפון מהית'רו, כי הוא התעצבן עליהם. אני זוכר שעמדתי שם ואמרתי, בריין, האם אני כלול בזה? ברור שאתה כן. הגחמות האלה שלו הסתיימו תוך 10 דקות. לכולנו יש סיפורים לספר על איך הוא הרגיז אותנו, ואיך היינו נוהגים לומר, לעולם לא עוד. ובכל זאת, בסוף היום, כולנו היינו אומרים, כן, אבל אנחנו אוהבים אותו. בידיו של טוני ברו, שאותו בריין גייס לחברה על מנת לתת מענה לנישת יחסי הציבור, הופקדה מלאכת היחס לאומנים האחרים בחברה. עבור הביטלס, בריין רצה איש יחסי ציבור בלעדי. בריין כבר פגש בליברפול את בריין סומרוויל, בחור בן 32, שהכיר ועבד בנישת יחסי הציבור. הם התיידדו, ואחרי פגישה בלונדון, בריין הציע שהשניים יעבדו יחדיו. בריין הציע לו את משרת קצין העיתונות של הביטלס. באופן חריג, סומרוויל לא הפך לעובד מן המניין של נמס אנטרפרייזס, אלא הקים חברה משל עצמו שבה היו לבריין אחוזים. מבריין הוא קיבל משכורת חודשית על סך 100 פאונד. אחרי ההצלחה הענקית של הביטלס באמריקה, התיאבון של בריין להיות פרסונה מצליחה בפני עצמה הלך וגדל. הוא החל להתראיין כאילו שהוא עצמו כוכב פופ. הנה קטע מראיון ברדיו עבור ה-BBC שנערך במרץ 1964, ובו בריין מספר על האימפריה שהקים, או על הנמפייר, כמו שהחלו לכנות אותה. באופן מאוד מחמיר לב, בריין מצא את עצמו מצטדק על הרווחים שהוא גבה מהאומנים שלו.
Mr. Epstein, the Beatles have tended to overshadow all the other artists you have working for you or for whom you work. What sort of size of empire have you got now?
We have 7 acts. I call them acts because 5 of those are groups and 2 of them are soloists. That's Billy J. Kramer and the Dakotas, which is a separate entity, his backing group. Jerry and the Pacemakers, Tommy Quickley, The Foremost, Cilla Black, and Sounds Incorporated.
And what about the administrative staff to support all this?
Well, it varies slightly, because we've just moved into London, mm-hmm. and we're gathering new staff, but it's approximately 25.
The papers have been accusing you of being Mr. 25%. If the turnover is as big as if we were implying, then this means a very large income from you. Is it in fact a lot in the entertainment business?
It isn't, and one's profits from that 25% in this business are not really fantastic, because my own personal expenses in connection with the management of artists are quite fantastic, really.
What sort of expenses are those?
Well, when I fly to America, or I fly to America in order to fish around to see, to arrange bookings and so on and so forth, I pay my own fares. I can, if I contract the Beatles to, say, the Ed Sullivan Show, he'll pay fares for the boys and possibly their road matches, mm-hmm. but I don't consider that I can, that he should pay my fare, because I don't strictly travel with them wherever they go. So wherever I go, I have to pay my own expenses, and that all comes out of that 25%. Plus, of course, for that 25%, we arrange for them to have all their photographs, we arrange their transport, and the, you can imagine the telephone calls that we make on behalf mm-hmm. of, say, the Beatles, which is sort of worldwide, really.
Mm. Immense telephone bills.
Tremendous, yes.
רעיון שהלך והבשיל מאז השנה שעברה היה להוציא ספר ביוגרפי שיספר וישווק את סיפור הסינדרלה של בריין. מי מנהל חנויות תקליטים אלמוני בליברפול ועד לפסגת עולם הפופ. את הרעיון לאוטוביוגרפיה של בריין הגה המוציא לאור ארנסט הכט, שראה את הפוטנציאל האדיר ואת ההצלחה שספר שכזה יוכל לקצור בתקופת השיא הזו של בריין והביטלס. הכט למעשה די רדף אחרי בריין, שהיה מאוד עסוק בתקופה הזו של סתיו 1963, ואפילו שילם לו מקדמה של 2,000 פאונד מראש. אבל בריין לא מצא את הזמן לכך, למרות שהוא מאוד אהב את הרעיון של ספר שינציח את פועלו, ויהיה לו גם ערך היסטורי. כך סיפר ארנסט הכט. אהבתי את בריין, אבל זה היה בלתי אפשרי לעשות איתו עסקים. הוא פשוט שיגע אותי. הייתה בו שחצנות וגם נגיעה של גאוותנות. אבל למרות שהייתה לו עוד הצעה ממוציא לאור גדול יותר ממני, הוא לבסוף חתם איתי. הוא שמח עליי. לאחר 3 חודשים שבהם הכט ביקר במשרדים של נמס בליברפול, בסופה של 1963, הוסכם ביניהם שמישהו צריך לכתוב את הביוגרפיה עבור בריין, או מה שנקרא ghost writing. בריין היה מוטרד מזהות הכותב, והוא חיפש מישהו שיהיה לו נוח לשבת איתו ולספר לו את כל קורות חייו עבור הביוגרפיה שלו. הוא פנה בתחילה לגוטפרי ווין, שכתב עבור הדיילי אקספרס. הכט פסל את הרעיון הזה. הוא יקר מדי ויעניק תדמית מוטעה לספר. גם הרעיון שטוני ברו, הכותב המוכשר שעבד בנמז, יכתוב את הספר, נפסל מכיוון שהוא היה מקורב מדי לבריין. השם הבא שעלה היה טוני סטארטון סמית, שעבד בעבר בדיילי אקספרס, והיה לו ניסיון בכתיבה שכזו עבור אחרים. בריין וטוני נפגשו, וטוני שהיה עסוק עם פרויקט אחר, אמר שיקח לו חצי שנה להשלים את הספר של בריין. בריין היה להוט עכשיו להשלים את הספר כמה שיותר מהר, והוא ציפה שטוני ישים בצד את הפרויקט שלו ויתפנה באופן מיידי לספר. בכל זאת הוא בריין אפשטיין. טוני סירב וחשב שחצי שנה נוספת תהיה טובה ותאבה את הביוגרפיה בעוד חומרים. בריין התקשר למוציא לאור, לארנסט הכט, ואמר לו שהוא לא מוכן לחכות, ושימצא לו כותב אחר. דרק טיילור היה כתב של הדיילי אקספרס, שלא רק הכין כתבות על הביטלס, אלא התייחס בכתבות גם אל בריין, כמנהל המוצלח של הלהקה. אחרי רעיון שטיילור ערך עם בריין, בריין התרשם עמוקות, ובמיוחד התרשם מהידע של טיילור על עולם התיאטרון. בסופה של 1963, דרק טיילור קיבל משימה מהעורך שלו, לכתוב טור שנכתב לכאורה על ידי ביטל, כדי להגדיל את המחירות של העיתון. הבחירה הייתה בג'ורג' הריסון, שהיה דמות קונצנזוס נחמדה ונעימה. ג'ורג' סיפר לטיילור את הסיפורים שלו, ודרק הפך אותם לטור. עבור הטור הזה, דרק התלווה אל הביטלס גם בסבב ההופעות בפריז, וגם בסיבוב באמריקה. במהלך התקופה הזו, היחסים בין דרק לבריין הלכו והתהדקו, ודרק ביקש להיות העוזר הראשי של בריין, כשהוא שמע שברי ליאונרד, ששימש עד אז כעוזר של בריין, פרש מתפקידו. אבל בריין לא ממש הגיב לכך. במרץ 1964, דרק הוזמן לפגישה עם בריין. בפגישה במשרדי נמז, בריין שאל אותי אם אני מכיר סופר שיוכל לכתוב עבורו ספר. האוטוביוגרפיה שלי, ככה הוא קרא לזה. אוטוביוגרפיה והוא אפילו עדיין לא בן 30. אמרתי שהסופר היחיד שהכרתי באופן אישי הוא ריימונד פוקסול, שהורשע על ידי הסנדיי אקספרס במנצ'סטר לכתוב רומנים היסטוריים רומנטיים. בכלל לא הסוג שאני מחפש, בריין אמר. אני צריך מישהו מודרני שאוכל להסתדר איתו ולסמוך עליו. עדיף מישהו שיודע משהו על הבויז. ראיתי לפני פתח שאפשר להעביר דרכו פיל. אני אכתוב את זה אם תרצה, אמרתי. אתה? אתה יכול להקדיש את הזמן לזה? נפגשתי עם ארנסט הכט, המוציא לאור, והוא נתן לי עותק של My Story, הספר שהוא פרסם על שחקן הכדורגל מאט בזבי. ואז הוא החתים אותי בתור הגוסט-רייטר של בריין. לא היה לי שום רעיון איך לכתוב ספר, אבל לא באמת הייתי צריך לכתוב ספר. זאת תהיה עיתונות בקריחה קשה. המבקרים יצטרכו לחפש כתיבה נהדרת במקום אחר. באפריל 1964 החלה מלאכת הכתיבה. בריין ישב עם דרק במלון האימפריאל היוקרתי, וסיפר לו על הרקע המשפחתי שלו, ועל הצרות בבית הספר, על הגילוי של האומנים שהוא החתים, ועל הפילוסופיה שלו כמנהל. על דבר אחד בריין לא דיבר, על היותו הומוסקסואל. באחת מארוחות הצהריים עם דרק, הוא פלט את זה. ידעת שאני הומוסקסואל? טיילור ענה שלא, אבל הוא לא הופתע במיוחד. בריין, שראה את היחס הרגוע של דרק לנושא, נרגע בעצמו, ושמח שדרק לא היה הומוסקסואל בעצמו, מה שהקל על התקשורת ביניהם. זה היה בלתי אפשרי עבורו לשקר, הוא היה ישר באופן חריג. עד לרגע הזה הוא היה מאוד זהיר איתי. מכאן והלאה הוא נפתח. ראיתי מולי אדם פגיע מאוד, רגיש ומתוק. למרות הפתיחות של דרק, בריטניה לא הייתה מאוד ליברלית, והומוסקסואליות הייתה בתקופה הזו מחוץ לחוק. ולכן הנושא הזה לא נכנס לביוגרפיה של בריין. וכדי לתת מענה לנושא היחסים האישיים של בריין, כן הוזכרה בביוגרפיה ריטה הריס, שעבדה בחנות נמז, ואיתה בריין ניהל אי אלו יחסים אישיים. דרק התלווה לבריין במהלך השנה גם בסיבובי ההופעות של הביטלס באירופה ובאוסטרליה, מה שעורר את חשדו של בריין סמרוויל, קצין העיתונות של הביטלס. למה הכתב הזה צמוד לבריין ולביטלס כל הזמן? סמרוויל האמין שבריין עומד להיפטר ממנו לטובת דרק טיילור. הסיבוב האוסטרלי עמד להתחיל, ואני גיליתי שאנשים שם דיברו על כך שדרק טיילור הוא איש העיתונות של הביטלס. השם שלי כלל לא הוזכר. קשה להאשים את סמרוויל בחשדות הללו. זה נראה איפשהו שבריין כן ניסה לטפח את דרק טיילור, האיש עם הקשרים בעולם העיתונות, כאיש שיעשה הכל עבור הביטלס מהבחינה הזו. בריין לא שמח על אנשי התקשורת, ולכן מישהו כמו דרק יכול היה להיות האיש שיתווך בין בריין לבינם.
Press and television has done your work in promoting the Beatles for you, a lot of it.
Well, it's helped tremendously, yes. It isn't, but you know, you've got to take press and television rather carefully because it isn't always good.
בריין סמרוויל כיהן 10 חודשים בתפקיד קצין העיתונות של הביטלס. וצריך לומר, הוא היה בחור די שתלטן וטמפרמנט, והיו לו לא מעט התנגשויות גם עם חברי הביטלס, שקראו לו The Other Brian, בריין האחר. אחרי אין ספור התנגשויות בינו לבין בריין, היחסים הגיעו לסיומם. סמרוויל התפטר מתפקידו, ופרסם במגזין הטיימס שאקס קצין עיתונות של הביטלס מחפש עבודה. כתוצאה מכך זרמו אליו לא מעט לקוחות, כמו הקינקס, דהו ומנפרד מן. דרק נכנס לתפקיד, אבל שם לב לתופעות מוזרות אצל בריין. הוא היה אחד הבוסים הכי לא הגיוניים שהיו לי. בריין ציפה לאותה מנה של נאמנות ממני, כפי שהוא העניק לביטלס. הוא החל לומר לי, אתה כל הזמן נעלם בערבים, אני אף פעם לא מוצא אותך. אמרתי שאני הולך הביתה, והוא קרא לזה נעלם. בריין רצה עבור הביטלס שלו את הטוב ביותר, וכשהוא חשב שזה לא מתקיים, הוא החל לרדת לחייו של דרק טיילור. בסיבוב ההופעות המלא של הביטלס באמריקה, בקיץ 1964, זה התפוצץ. דרק השתמש בלימוזינה שהוזמנה עבור בריין, על מנת לשנע כמה עיתונאים משדה התעופה JFK לעיר ניו יורק עצמה. בריין רתח מזעם, צרח עליו וניקה את עלות הלימוזין למסחרו של טיילור. דרק הרגיש שבריין הופך למישהו שמתנהג ברשעות והגיש את התפטרותו. בתחילת 1965 דרק טיילור עבר לעבוד ברדיו KRLA בלוס אנג'לס ועבר להתגורר בקליפורניה יחד עם משפחתו. לאחר מכן דרק הפך ליועץ עבור חברת יחסי ציבור שייצגה בין היתר את להקת הבירדס ואת הביץ' בויז, ובין היתר קידמה גם את פסטיבל מונטריי ב-1967. הקשר החם של דרק עם הביטלס ועם ג'ורג' הריסון במיוחד מימי כתיבת הטור עבורו לא נותק. חברי הביטלס ביקרו אותו מדי פעם ושמרו איתו על קשר חם. וכשבריין כבר לא יהיה בין החיים ותוקם חברת אפל קורפס ב-1968, ג'ורג' יאות לבקש מדרק שיחזור אליהם כקצין העיתונות של החברה. אז דרק יסכים ויחזור עם משפחתו לאנגליה. עכשיו, בסתיו 1964, דרק השלים את העבודה על הספר, ובריין החל ללחוץ על המול הכט להתחיל לעשות בליץ של פרסום סביבו. הכט הרגיע את בריין ואמר לו, נפרסם במידה, אבל הספר הזה ימכור בכל מקרה. השם שקיבל הספר התייחס למקום בו ראה בריין לראשונה את הביטלס, הקאברן. Cellar full of noise, מרתף מלא ברעש. כשג'ון שמע את השם של הספר, הוא מיד עקץ את בריין והציע, למה שלא תקרא לו Cellar full of boys, כשהוא רומז לנטייה המינית של בריין. רגע לפני יציאת הספר באוקטובר 1964, בריין החל להתראיין בתקשורת ולקדם אותו. בריאיון עבור ה-Tonight Show בטלוויזיה הבריטית, המראיין הקריא קטע מהספר ותהה לגבי כמה נושאים. על הקשר של בריין עם הביטלס, האם בריין מקנה בהצלחה שלהם? מדוע יש לו קושי בהאצלת סמכויות? והאם הוא נזהר שלא לנצל את האומנים שלו?
A young unknown Liverpool businessman signed up four rather scruffy unknown lads with no experience of management and with the handicap of being provincial. They crashed into Tin Pan Alley. In 1963, several hit records and a royal variety show later, Beatlemania hit Britain. Brian Epstein, the man who built the Beatles into a cult, is now as well known as they are. And next week his book, called A Cellar Full of Noise, is published. And in it he relates his own personal history. You wrote in this book, we knew that America would make us or break us as world stars. In fact, she made us. I noticed, going through the book, that you're always referring to the Beatles as us and we. You know, how much do you identify yourself with them?
This is strange, actually, because in the beginning, I was very fierce about the business of the manager not being known at all. Fortunately or unfortunately, I don't know, but it just happened to me, actually. And
was it consciously done? Were you conscious of doing this?
Not really.
Sort of projecting.
Not at all. Actually, for a long time, for at least 12 months afterwards, you know, I was careful about even letting my name be mentioned. And I believe I was told by a reporter from a national newspaper that I was terribly awkward with my first interview. But it did happen. I quite enjoy sort of doing programs and bits of television and things now. And
you enjoy it, but do you ever envy the Beatles?
No. Well, I couldn't do what they do. It's not my job.
Can I quote from another part of the book? You say, though I employ the sort of people who can make wise and honourable decisions, I'm loath to give them the power to do so. Now, why do you find yourself unable to delegate this kind of power?
I don't know. I've always found this in all sorts of businesses in which I've been connected, that I am not good at delegating. I've had to delegate a good deal of responsibility now because of the growth of the number of acts which we handle and so on, but I don't find this easy.
Don't you ever feel that you're in a position of exploiting them? Because a lot of people complain about managers that they are parasitic.
Mm.
How do you always react to that?
I do feel this, and I'm very careful, desperately careful, not ever to exploit them. I think this is terribly important. And I was very conscious of this kind of thing when I entered the business.
Are you still conscious of it now?
Yes.
You still feel I must not exploit this person?
Yes, absolutely. I still feel that even if they don't want to know about a certain contract or a certain fee or something, it's my duty to inform them, even though they may throw the bit of paper away on which I tell them.
But doesn't this make life terribly uncomfortable for you?
No, not at all.
השאיפה של בריין להיות כוכב בפני עצמו, עכשיו, כשהיה לו ספר ביוגרפי עליו, המשיכה להביא אותו אל המסך הקטן, ללא קשר לביטלס או לאקטים שהוא ייצג. בהמשך חודש אוקטובר, בריין השתתף בשעשועון האמריקאי What's My Line. הנה הפאנל מנסה לנחש מי הוא מיסטר אקס.
And we'll begin the general questioning with Arlene Francis.
Mr. X, do you have anything whatsoever to do with the entertainment world?
Yes.
Are you yourself a performer, Mr. X?
No.
All right. You are connected with entertainment, but you are not a performer. Is that correct, sir?
Yes.
Would you like to say Mary Had a Little Lamb for me? No.
Yes. Do.
Mary Had a Little Lamb.
There you go. Now you know who it is, don't you?
No, certainly.
He's the little lamb that Mary had.
What, Mr. Rex, did you have any association whatever with a very successful group of young men called the Beatles?
I quit.
במסגרת שינויי התפקידים בנמס אנטרפרייזס באוקטובר 1964, מונתה ונדי הנסון, שהוקצתה לבריין מטעם חברת קפיטול באמריקה, לעוזרת האישית הקבועה שלו. בריין הציע גם לג'פרי אליס, החבר הטוב שלו מליברפול, להיות מנהל המשרד הלונדוני. הוא הסכים. עכשיו, כשהמשרד מנה כ-15 עובדים, בריין הרגיש שהוא צריך להתרחק ולתת למשרד ולאנשים שהוא מינה לעבוד. על פי הצעתה של ונדי הנסון, הוא החל את הסידורים על מנת לעבור למשרד נפרד משל עצמו. בריין רצה להתרכז בביטלס, בסילה ובג'רי והפייסמייקרס, ולהשאיר את שאר האומנים לעובדים המסורים שלו. באמצע 1965 הוא גייס לתפקיד המזכירה במשרדים החדשים שלו את ג'ואן פטרסון בת ה-20, שהגיע דרך ג'ורג' ורינגו שפגשו אותה במועדון. הם שאלו אותי מה אני עושה למחייתי, הסברתי שאני עובדת אצל יזם נדלן, אבל זה היה ממש משעמם. הם הציעו שאתקשר למנהל שלהם, אפי, כי הוא מחפש מישהי לעבודה. עשיתי זאת וחשבתי שלא אעבור את מבחני הקבלה. הגעתי לנמז לרעיון, והדבר הראשון שהדהים אותי היה שזה היה המקום שסימל את כל מה שקרה בשנות ה-60. זה היה כל כך מרגש. כשנכנסת לנמז, הרגשת שזה המרכז של הכל. זו הייתה עין הסערה. זה היה המקום שבו הכל קרה. כשישבתי בחדר הקבלה, הרגשתי כאילו הקירות פועמים. עברתי בדיקות הקלדה, ושבוע לאחר מכן הוצע לי לעבוד במשרדיו החדשים של בריין ברחוב אלברמל שליד פיקדילי. פגשתי את בריין והייתי מבועטת. לא ידעתי איך לקרוא לו, אבל העוזרת האישית שלו דאז, ונדי הנסון, לימדה אותי איך להיות ליד בריין והביטלס. הייתי צריכה להיות רגועה ולא לבהות בהם כשהם נכנסים. רק לפני רגע אחד הייתי מעריצה, ועכשיו ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו פשוט חולפים על פני השולחן שלי. זה היה די משהו. התחלתי לעבוד במשרדים, ואז כשוונדי עזבה, הפכתי לעוזרת האישית של בריין, ועבדתי בביתו, ברחוב צ'אפל. בסוף דצמבר 1964, בריין עבר לבית החדש ברחוב צ'אפל 24. בריין חיפש בית שיתאים לדמות הסלבריטאית הגדולה שהוא סיגל לעצמו. הבית שהיה ממוקם באזור בלגרביה במרכז לונדון, היה אמנם בית עירוני, אבל היה בו ניחוח קלאסי ג'ורג'יאני. רכישת הבית שעלתה לבריין כ-40,000 פאונד נעשתה גם מטעמי פרטיות. כולם כבר הכירו את הכתובת הישנה שלו, ובריין הרגיש לא מוגן. שם, במרכז לונדון, בבית המפואר שלו, בריין פיתח את סגנון החיים שהוא חלם עליו. איש מכובד, שמתגורר קרוב לכל התיאטראות החשובות בלונדון, לובש את מיטב החליפות של מיטב החייטים, ובעל לא פחות משלוש מכוניות יוקרה. כבר ביולי האחרון הוא נבחר לאחד מעשרת המתלבשים הטובים ביותר של בריטניה. בנוסף, בריין הרבה בנסיעות לחול, והמשיך לטפח תחביב ישן, ומבחינתו תיאטרלי לא פחות. צפייה במלחמות שברים בספרד. תחביב חדש שבריין סיגל לעצמו היו הימורים. תחביב שהלך וצמח סביב האהבה של בריין בלקיחת סיכונים. בריין הסתובב בבתי קזינו בלונדון ובעולם, ואימו קוויני החלה להעיר לבריין על אורח החיים הרעבתני שהוא סיגל לעצמו. ג'רי מרסדן הזהיר אותו שתחביב ההימורים שלו יוצא משליטה. הוא הרוויח 11,000 פאונד בערב אחד, והפסיד למחרת 15,000 פאונד. נהגתי לומר לו שהוא מתנהג בטיפשיות, אבל הוא המשיך. זה היה הכסף שלו. בין לבין, בריין המשיך לטפח את תדמית הסלבריטאי העצמאי. ב-1965 הוא החל להנחות את סדרת הוורייטי המוזיקלית האמריקאית הולה בלו, ששודרה ברשת NBC. בריין הגיש את הולה בלו לונדון, ובכל פרק, בכל שבוע, הוא הציג אקטים מוזיקליים מובילים בלונדון, לאו דווקא כאלה שהוכתמו אצלו. הנה בריין מציג את פרדי אנד דרימרס בהופעה הטלוויזיונית הראשונה שלהם באמריקה בהולה בלו לונדון.
Ladies and gentlemen, this week we have great pleasure to introduce a young man and his group who have not appeared on American television previously. And this is a group which has had enormous success in Europe and one which I have known for a long time from the north of England. And they're going to start with a number which was a big success here for them called I'm Telling You Now, and this is Freddie's own inimitable interpretation of his own composition. I'm Telling You Now.
בתחילת 1965, בריין מינה את פיטר בראון לעוזר האישי שלו ושל הביטלס. מי שבנוסף לרודי מל אבנס, שבעצם היה שם כל הזמן עבורם, יוכל לספק להם את כל מה שנדרש עבורם בכל שעה של היום. המגמה הייתה ברורה. הפרנואידיות של בריאן גרמה לו להקיף את עצמו ואת הביטלס היקרים לו מכל באנשים שהוא גדל איתם ושמח עליהם. אבל לאור העומס הרב והיחסים המורכבים עם עובדי החברה, בריאן הרגיש בדידות ונזקק למישהו שיהיה שם עבורו ללא שום תנאי. את נט וייז בריאן פגש באמריקה. זה היה בביקור של בריאן בניו יורק לאחר הסיבוב הגדול של הביטלס שם, סיבוב שהסתיים בסוף ספטמבר 1964. נט וייז היה עורך דין לענייני גירושין, שעשה הסבה והחל לייצג בעלי תפקידים מעולם הבידור, והתמחה בכל נושא קידום האומנים. שנים קודם לכן הוא ייצג את לארי פארנס, כשהאחרון ניסה לגרום לפריצתו של טומי סטיל באמריקה. ולארי סיפר לבריאן אפשטיין עליו. בריאן הזמין את נט לפגישה במלון הפלאזה, בו הוא שהה. זה היה ערב מוזר. קיבלתי את הרושם שבריאן מאוד ביישן. הוא ישן ג'וינט כשהגעתי, ושאל אותי מיד אם קראתי את הספר שלו. עניתי שלא. בריאן החליט להיעזר בשירותיו של נט וייז כעורך דין, אבל הקשר שלהם היה יותר מכך. הם הפכו לחברים קרובים מאוד. בריאן הרגיש שלמרות המרחק הגיאוגרפי ביניהם, יש לו חבר אחד נאמן שמשרה עליו תחושת ביטחון ואליו הוא יכול לפנות. ובכל פעם שבריאן הגיע לניו יורק, האדם הראשון שהוא חיפש היה נט. בתחילת 1965, בריאן שוב הגיע לניו יורק, הפעם עם ג'רי מרסדן. בריאן מיד התקשר לנט שהגיע למלון הפלאזה. שם בריאן שאל האם הוא יוכל להשיג כרטיסים לסרט זורבה היווני. נט הסתכל עליו ותהה, למה אתה פשוט לא רוכש כרטיס לקולנוע וזהו? נט הבין שבריאן לא רצה את כרטיס הקולנוע, אלא רצה את ההפקה הגדולה סביב האירוע. אחרי שהם חזרו מהסרט, נט וייז הבין משהו על בריאן. כל ההתנהגות שלו, החשיבה שלו, הגישה שלו והתובנות שלו היו מדהימים. בריאן אמנם לא היה תוקפני כשהוא פגש אנשים, אבל ידעת היטב שאתה נבדק באופן אישי. בריאן תמיד רצה להיות זה שרודף אחרי הדברים. בנוסף, וייז הבין שלבריאן יש עניין לא פתור עם היותו הומוסקסואל. כשפגשתי אותו לראשונה, הייתה לו באמת חסימה נפשית. הוא עדיין ראה בהומוסקסואליות משהו שאתה עושה מאחור, בסמטאות ומחוץ לפאב. משהו שלא מדברים עליו.
Ladies and gentlemen, honored by their country, decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles.
בתחילת 1965, בריאן קיבל שיחת טלפון מסיד ברנשטיין. הפרומוטר האמריקאי שסידר לביטלס את ההופעות בקרנגי הול בתחילת השנה שעברה. לסיד היה עכשיו רעיון שאפתני עוד יותר. בריאן, אני רוצה שהבויז יופיעו באצטדיון שי. כמו בשיחה הראשונה ביניהם בשנה שעברה, בריאן כמעט התעלף. באצטדיון הבייסבול שי בניו יורק היו 55,000 מושבים. לשם השוואה בקרנגי הול, היו פחות מ-3,000 מושבים. אתה בטוח, סיד? אני לא רוצה להיות מובך. ויותר מכך, אני לא רוצה שהבויז יהיו מובכים. סיד ענה לבריאן, האנשים בקרנגי הול אמרו לי שיכולנו למלא 200,000 מושבים. אני אומר לך מה, אני אשלם לך עבור כל מושב שיהיה ריק באצטדיון. אבל את בריאן הטריד נושא ההבטחה, וסיד נשבע שהוא יטפל בנושא הזה היטב. כמו בסיכום על ההופעות בקרנגי הול, סיד שמח על בריאן ולא רצה שום דבר בכתב, רק את המילה שלו. בסדר, בריאן אמר, אם אתה בטוח לגבי נושא ההבטחה, נלך על זה. זה יהיה מרגש מאוד, אבל אני מבקש מקדמה מראש של $100,000. תוכל לשלם לי 50,000 עכשיו ו-50,000 לפני שהם יעלו לבמה, אבל אני רוצה את הכסף לפני ההופעה. לסיד לא היה את הכסף, אבל הוא היה אופטימי. הוא לא גילה לבריין, אבל הוא החל למכור כרטיסים למופע בשי ללא ידיעתו. כשהוא היה צריך להעביר לבריין את התשלום הראשון, לסיד כבר היה את כל הכסף, והוא העביר לו 100,000 דולר. בריין עדיין היה מוטרד לגבי נושא ההבטחה של הביטלס. סיד סיפר לו שאומנם למשטרת ניו יורק אין אפשרות להיכנס לאצטדיון ולהבטח, אבל הוא יביא סדרנים נוספים מהמדיסן סקוור גארדן, ויהיו בסך הכל בין 700 ל-800 אנשי הבטחה במקום. באחד מהביקורים של בריין בניו יורק בסוף 1964, הוא התאהב עד מעל הראש במי שהציג עצמו כשחקן ודוגמן, בחור בשם ג'ון גלספי, שקיבל את הכינוי דיז. בריין היה כל כך מאוהב, והחתים את דיז כעובד נמז אנטרפרייזז, שקיבל 50 פאונד לשבוע. אף אחד מעובדי החברה לא ידע לומר מה דיז בדיוק עושה בחברה, אבל הם לא העיזו להתעמת על כך עם בריין. רק לאחר כחצי שנה, באפריל 1965, בריין הבין שהוא פספס את כל סימני ההזהרה לגביו. בריין גילה לנט וייז, החבר הקרוב שלו, שדיז סוחט אותו ומאיים על חייו. לבריין הייתה דרך מאוד גרנדיוזית לספר לי משהו מאוד פשוט. הוא סיפר שהבחור הזה הצמיד לו סכין לגרון וגנב ממנו כסף. באופן מאוד מוזר, וייז סיפר שעם כל זאת, בריין עדיין גונן על דיז. אבל בכל זאת ביקש ממנו לייצג אותו כעורך דין ולטפל בבעיה הזו. מה גם שההופעה החשובה באצטדיון שי הלכה והתקרבה, ובריין חשש מאוד שדיז יעשה משהו כדי לשבש אותה, או יאיים בצורה כלשהי על הביטלס. וייז התעמת עם דיז והבהיר לו היטב שהוא לא השותף של בריין. דיז אמר לו, אם הוא רוצה להיפטר ממני, הוא צריך לדאוג לי. דיז ביקש 10,000 דולר ומכונית. וייז רתח על הדברים הללו ואמר לדיז, אתה סתם בחור זול ואני לא מבין מה בריין רואה בך. למרות זאת, וייז הביא את ההצעה אל בריין, שמצידו רצה שהעניין הזה יעלה מחייו במהירות. התדמית שלו ושל הביטלס היקרים שלו, יכולה הייתה להיפגע קשות. בריין הציע פשרה ואמר לווייז, תן לו 3,000 דולר ותיפטר ממנו. דיז הסכים וחתם על החוזה שניסח ווייז. לאחר מכן הוא ביקש לראות את בריין, אבל נט ווייז סירב, ושניהם, נט ובריין, רצו להאמין שהאפיזודה הזו הייתה מאחוריהם. ההופעה בשי התרחשה בקיץ 1965, וזו הייתה עסקה נהדרת עבור בריין והביטלס. הלהקה עלתה להופיע במשך כחצי שעה, והרווחים מההופעה הסתכמו בכ-180,000 דולר. ובכל זאת, תקלה אחת העיבה על האירוע. סיד ברנשטיין הפך באותה התקופה למנהל של הרכב בשם The Young Rascals. סיד רצה לתפוס טרמפ על המופע הענק הזה של הביטלס, ולפרסם את הלהקה החדשה על מסך האצטדיון. במודעה שעלתה על המסך היה כתוב The Rascals are coming. כשבריין ראה את המודעה, הוא הפך פתאום לרציני. תראה סיד, אם לא תעיף את המודעה הזו מהמסך מיידית, הבויז לא יעלו לנגן. סיד הוריד את המודעה מיד והבין שהוא חצה קו אדום עם בריין. ולמרות הכל, בריין התרשם מאוד מכל נושא ההבטחה, ושוב, כמו בשנה הקודמת, הבטיח לסיד את המחויבות שלו אליו.
See you.
על ברנרד דלפונט דיברתי בפרק הקודם. דלפונט היה אחראי בין היתר על ארגון מופע הוורייטי המלכותי השנתי, וניהל סוכנות ניהול אומנים גדולה. ברנרד, שהיה יהודי ממוצא רוסי, שלט יחד עם אחיו על סצנת הבידור בלונדון. האחים של ברנרד היו לזלי גרייד, שניהל סוכנות טלנטים, ולו גרייד, איש הטלוויזיה והמנהל של רשת ATV, שבעתיד ירכוש את חברת Northern Songs ב-1969, מידיו של דיק ג'יימס. ברנרד הקדים את אחיו בכמה שנים כשהציע לבריין הצעה. הוא רצה לרכוש את חברת NEMS Enterprises, ובכללה גם את הביטלס. ב-1964, לאחר שיחות רבות עם בריין, ההצעה עמדה על כך שתמורת 150 אלף פאונד, דלפונט ירכוש שליטה של 50% בחברה. לרגע אחד האומס והחברה שצמחה לממדי ענק גרמו לבריין לשקול את ההצעה ברצינות. דלפונט סיפר שלדעתו בריין היה להוט לקבל שותף ושמישהו יחלוק איתו את האומס האדיר. נהגנו להיפגש בדרום צרפת וכל הזמן היינו על סף סגירת עסקה. כיבדתי אותו, אבל כל הזמן קיבלתי את התחושה שזה יותר מדי עבורו. חשבתי שהוא מחפש מדריך ולא לחצתי יותר מדי. חששתי שהוא עלול להגיע לידיים של מישהו לא הוגן. חשבתי שזה יהיה טוב עבורו עם החברה שלנו. הביטלס באותה התקופה היו גדולים מספיק כדי להעסיק אדם אחד במשרה מלאה. בריין, שהתלבט קשות, העלה את ההצעה של דלפונט בפני הביטלס, וחשב שדעתם יכולה להכריע. ג'ון אמר לו בפשטות, אנחנו מעדיפים להתפרק מאשר שאתה תפסיק לנהל אותנו. והוא הוסיף, You can fuck off. משפט שמאוד ריגש את בריין, שהבין עד כמה הביטלס תלויים בו. אמנם העסקה לגבי רכישת שליטה בנמז לא צלחה, אבל בריין עשה עסקה אחרת עם ברנרד דלפונט, ובאפריל 1965 שכר ממנו את תיאטרון סביל. החלום של בריין היה לנהל תיאטרון משל עצמו. הוא אמנם לא דאג לפרסם על כך, אבל הוא שמח כשהחדשות על כך שהוא נכנס לעסקי התיאטרון זלגו לתקשורת. בריין רצה להוכיח לעצמו שהכישלון שלו להיות שחקן מן המניין לא ימנע ממנו להיות שם דבר בעולם התיאטרון. כך סיפר ג'פרי אליס. הוא נהנה מהתהילה ומההכרה שהוענקו לו בציבור. הוא אהב שזיהו אותו ברחובות ובמסעדות כמר אפשטיין המפורסם, מנהל הביטלס. אבל הוא רצה להיות כוכב בפני עצמו. הוא ידע שהוא לא יכול היה לשחק, אבל הוא רצה שיהיה לו קשר כלשהו שבאמצעותו הוא יהפוך לכוכב אינדיבידואלי של עולם התיאטרון. בפועל, מלכתחילה, התיאטרון הזה שאב מבריין כסף ואנרגיה, ולא הביא לתוצאה הרצויה. שוב ג'רי מרסדן היה שם כדי לומר לו, בריין, זה מהלך טיפשי, אתה הולך לדפוק את עצמך. שוב בריין לא הקשיב.
Formal occasion at Buckingham Palace on a foggy October morning. The ceremony of bestowing awards of honor, a ceremony hallowed by a tradition going back over the centuries. After the investiture, Mr. George Harrison, Mr. John Lennon, Mr. Paul McCartney and Mr. Ringo Starr, members of the most excellent order of the British Empire.
רגע לפני סיומה של 1965, ב-26 באוקטובר, הוענקו לביטלס מדליות ה-MBE בארמון בקינגהם. המלכה העניקה להם את התואר הנחשק שסימל את תרומתם הגדולה לבריטניה. בריין לא זכה לתואר הזה. זו הייתה תחילה של תקופה דיכאונית עבורו. שוב עלו רגשי הנחיתות שלו. האם זה קשור להיותו יהודי? האם זה בגלל החשד שהוא הומוסקסואל? חודש לאחר מכן, בריין היה מרותק למיטתו במשך כמה שבועות. הסיבה הרשמית הייתה צהבת, אבל מצבו הנפשי של בריין היה גם הוא בשפל. השדים הישנים לא הפסיקו לרדוף אותו, ובני הטיפוחים שלו, הביטלס, הלכו וצמחו באולפן עם ההקלטה של האלבום Rubber Soul, ובריין הלך והרגיש שהוא מאבד אחיזה בדבר הכי חשוב לו בעולם, הביטלס. תודה שהאזנתם לחלק החמישי במיני הסדרה על בריין אפשטיין. בשני הפרקים הבאים שיסגרו את מיני הסדרה על בריין, אין הרבה ברירות, ואני אדבר על השנה וחצי האחרונות בחייו של בריין. אבל הפרק הבא יהיה פרק המאה בביטלמניקס. ולכן אני אעשה הפסקה קצרה ממיני הסדרה, כי פרק המאה חייב להיות פרק מיוחד, נכון? אשמח מאוד לדעת מה חשבתם על הפרק הזה, ותוכלו לכתוב את זה בכל פלטפורמה שתרצו. אם זה בדף הפרק בספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את הפודקאסט ולענות על סקר, בפייסבוק, בקבוצה או בדף של ביטלמניקס, בבלוג או בהודעה אישית אליי. נשתמע בפרק המאה של ביטלמניקס. ביי ביי.